מקדם הסגן. ובכן רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים בספר אורות בעמוד קוף סמך גימל. אורות ישראל עוסק במהות של עם ישראל, פסקה זין. החינוך שהרצון האדיר על מה שכנסת ישראל היא בנויה יתגדל על ידו, מוכרח הוא להיות חינוך מלא אור אלוהי בתכלית גובהו, שיהיה מעולף בחינוך לימודי של תורה באמונה עמוקה שבה אור השם גנוז המסבב אהבה לקיום המצוות ולחיים שעל פי דרך השם המביא החריד ותקווה לאומית אל הכלל, כמו שמאשר גם כן את הפרטים. בסדר? למה זה היה מהר מדי, איתי מדי? החינוך שהרצון האדיר על מה שכנסת ישראל היא בנויה יתגדל על ידו, מוכרח הוא להיות חינוך מלא אור אלוהי בתכלית גובהו. על ידי החינוך שיהיה מעולף בחינוך לימודי של תורה באמונה עמוקה שבה אור השם גנוז המסבב אהבה לקיום המצוות ולחיים שעל פי דרך השם המביא אחרית בתקווה לאומית אל הכלל, כמו שמאשר גם כן את הפרטים. עכשיו זה מספיק איתי, נכון? היסוד הפנימי, מה? לא הבנתי. מה? מה אתה רוצה?
לא הבנתי
מה הרב רוצה להוסיף. מה זה התקווה הלאומית על הכלל? מה זה האמון? אני מציע שאני אסביר את הפסקה אולי. ככה זה דברים יתבררו. כן. טוב. כידוע לכם, הרב במספר פסקאות הסביר לנו מדוע עם ישראל זקוק לפרנסה יותר, נגיד, יותר עשירה מבחינה רוחנית מאשר אומות אחרות. כן, עמים אחרים יש להם שבע מצוות לנוח, יש להם ערכים, שאיפות טובות, וזהו, זה מספיק. כלומר, לא צריך שכל החיים יהיו מסביב ללימוד, ללימוד, לקיום מצוות, לפרטי פרטים. כן, בדומה למה שראינו גם למשל באיגרת של הרב על הגיוס של תלמידי הישיבות באנגליה במלחמת העולם הראשונה, שהוא מסביר שם אל הרב הראשי לאנגליה שצריך להסביר לממשלה שיש הבדל במעמד הלימוד אצל היהודים לעומת מעמד הלימוד אצל הנוצרים, שאצל הנוצרים הלימוד זה בשביל מי שרוצה להיות כומר, מי שלא מעוניין לא בשבילו, כלומר הכומר יודע, הוא לא צריך לדעת. אבל בעם ישראל הלימוד זה עצם החיים. לכן אפשר לומר שכל תלמידי הישיבות באנגליה שהיו אז באותם הימים, לא היו הרבה, הם במעמד של אנשי דת אצל הדתות האחרות, ולכן לא צריך לגייס אותם. כן, זה מה שהרב שם מסביר לרב של אנגליה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבעם ישראל יש צורך במילויים, מילוי מיוחד של רוחניות, של הרבה מאוד מעשים ומצוות ופרטי פרטים של ההלכות, יותר מאשר בשאר העמים. וזאת מדוע? בגלל שיש לנו נשמה עם יעדים יותר גדולים. כלומר, יש לנו נשמה יותר גדולה, וגם היעדים של הנשמה הזאת הם יעדים הרבה יותר רציניים מאשר היעדים של כל פרט ופרט בין העמים. עד כאן זה מובן? זה מה שדיברנו כמה פעמים. התוצאה היא שהחינוך גם צריך להיות חינוך מיוחד. מה צריך להיות מיוחד בחינוך הישראלי? זה צריך להיות חינוך שמוציא אל הפועל את השאיפות שלנו. השאיפות הן גדולות, לכן החינוך צריך להיות חינוך לדברים גדולים. כלומר, זה לא מספיק לחנך לעשייה פשוטה, הצלחה בחיים ועוד דברים כאלה. זה אפילו לא מספיק לחנך למוסר, וזה אפילו לא מספיק לחנך למצוות. כי חינוך למצוות זה מחנך למצוות, זה לא מחנך לגדלות התפיסה. לכן הבסיס של החינוך צריך קודם כל להיות הגובה, הגובה העליון של התפיסה, שנלמד ונלמד את את השאיפות היותר גדולות של האנושות ושל עם ישראל, ומתוך כך זה גם יגיע בסוף גם לקיום המצוות. יש פסוק כזה, והיה עקב תשמעון את הדברים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוהיך עליך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, ברוך תהיה מכל העמים וכו' וכו'. עכשיו, מה המשמעות של ושמרתם ועשיתם אותם? זה אני מבין, לשמור זה מצוות לא תעשה, ועשיתם זה מצוות עשה. אבל מה זה והיה היקף תשמעון את הדברים האלה? אחר כך כתוב ושמרתם ועשיתם אותם. אז באמת, לשמוע את הדברים האלה זה לא לשמור ולעשות. מה זה לשמוע את הדברים? ללמוד אותם, כן? אז זה לא כתוב, והיה עקב תלמדון. או היה צריך להיות כתוב, שמוע תשמעון. והיה, אבל מה זה עקב תשמעון? הבנתם את השאלה שלי? זה פרשות שנמצאות בבין הזמנים, אז לא שומעים את הדרשה של ראש הישיבה עליה. אבל בכל זאת, זה כתוב בתורה, לא? מובן מה שאני שואל? מובן מה שאני שואל? הבנת מה שאני שואל? אלא צריך לקרוא את זה כך. עקב, בעקבות זה, שתשמעו את הדברים האלה, אז התוצאה תהיה, ושמרתם ועשיתם אותם. כלומר, צריך שהלימוד יהיה בגובה כזה, שהתוצאה הספונטנית שלו תהיה שמירה ועשייה. לא בגלל שחייבו אותך, אלא בגלל שאתה הבנת. כלומר, זאת הזמנה ללימוד ברמה גבוהה, ערכית מאוד, שכלית מאוד, מעמיקה מאוד, ומתוך כך ושמרתם ועשיתם. זה מה שכתוב כאן. החינוך שהרצון האדיר על מה שכנסת ישראל היא בנויה יתגדל על ידו, גם על ידי החינוך הזה, מוכרח הוא להיות חינוך מלא, הוא לא אומר שמירת מצוות, אלא מלא אור אלוהי בתכלית גובו. דעת אלוהים. שיהיה, מה זה מעולף? עטוף, כן? מעולף, הכוונה עטוף. ומסביב לו, בחינוך לימודי של תורה. כלומר, הבסיס זה לא לימוד התורה, אלא הבסיס זה האור האלוהי בכל גובהו, ואחר מתוך כך גם ילמדו תורה. כן, העברית קצת כזאת, זה לא עברית שלנו, אבל בואו ננסה עוד פעם להבין. החינוך שעל ידו יתגדל מה שכנסת ישראל בנויה עליו, הבנת? בסדר. שהרצון שיבנה עליו, בסדר. אז מוכרח להיות חינוך מלא אור אלוהי בתכלית גובהו, שיהיה מעולף בחינוך לימודי של תורה. ואז אחרי הלימוד למה יגיעו? לאמונה, באמונה עמוקה, שבה אור השם גנוז. כלומר, מה זה אור השם הגנוז? זה רוח הקודש, הנבואה, המסבב, מתוך כך, אהבה, לא קיום מצוות, אהבה לקיום מצוות, ממילא לחיים שעל פי דרך השם. ושמרתם ועשיתם אותם, המביא אחרית ותקווה לאומית אל הכלל. כלומר, שזה ירומם גם את הערך של הכלל מבחינה פוליטית, בינלאומית, השרת שכינה במקדש וכדומה. כמו שמאשר גם כן את הפרטים, שזה כבר קיים בגלות, אבל זה מתחיל מן הפרט, ומתוך כך גם משפיע על הכלל. עכשיו, הרב לא כותב במפורש את מה שאני הולך להגיד, אבל אני חושב שלזה הוא מתכוון. אני רוצה להגיד זה הרב הרבה פעמים כותב על רקע התקופה שלו. כלומר, כשאנחנו קוראים איזושהי פסקה ברב, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה הוא כותב את זה? כלומר, הרי וכי לא ידענו שצריך ללמוד תורה, וכי לא ידענו שצריך לקיים מצוות, ושצריך לדעת את השם. למה הוא רואה לנכון לכתוב את זה? כלומר, הוא מדבר מול מישהו. אז בפשטות קודם כל הוא מדבר מול הציונות החילונית, שהיא מסתפקת במדרגה נמוכה של תודעה, והוא גם מדבר מול הציבור הדתי, שגם מסתפק בקיום מצוות בלבד. עכשיו, הרב כאן מאבחן שאחד מהתפקידים של החילונות זה להרוס את כל היסודות הדתיים הנמוכים, כדי שתיבנה הכרה גבוהה יותר של דעת אלוהים בגדלות, ומתוך כך גם המצוות יקבלו את ערכן האמיתי, לא של יציאת ידי חובת השולחן ערוך. עד כאן זה מובן? כן, החילונות יש לה תפקיד עצום לפי הרב קוק. אפשר לומר שזה אחד הצירים המרכזיים של משנתו של הרב, שהחילונות היא באה לעולם בהשגחה עליונה. היא לא סתם איזה מחלה שבטעות, אתה יודע, איזה פטריה שנדבקה בגוף הלאומי, אלא זה משהו שהוא הבראה פנימית של הופעת נשמה גדולה מאוד, שכדי לבסס את עצמה בעולם הייתה צריכה בדרך להרוס הרבה דברים. אחר כך היא בונה אותם מחדש בצורה עליונה. בסדר? וזה משתלב בהחלט בתפיסה הזאת. זאת אומרת, החילונות היא המזמינה את הרבנים, את הדתיים, לבסס את החינוך על הכרה אלוהית עליונה, ולא על ידי חובת קיום המצווה בגלל שזה כתוב בשולחן ערוך. מובן? זה בעצם מה שהוא אומר. יש פה שתי שאלות. כן, בבקשה.
באיזה שלב?
בשלב השביעי, מתוך 25 שלבים. קיבלת תשובה, לא?
זה 25 ואיפה זה
השביעי? מה? לא, סתם זרקתי, כן? זה כמו שפעם זוג אחד שאני מכיר היה צריך להתקבל לוועדת קבלה, ועדת קליטה באיזה יישוב. אז שואלים אותם, מה הרמה הדתית שלכם? אז הבעל ענה 8.6, והאישה אמרה, נראה לי ש8.4. לא, ברור, אנחנו בתהליכים, בסדר. לסמן בדיוק איפה התהליך. שאלתי. טוב. האם הבנתי שהרב רומז לכך ששאין לגייס את בני הישיבות לצהל? לא. לא, ממש לא. שם מה מדובר? זה איגרת מיוחדת כדי לפתור תלמידי ישיבה באנגליה של מלחמת העולם הראשונה מלהשתתף במלחמה מול רוסיה וגרמניה. שזה ממש לא היה קטע של אף אחד, לא פיקוח נפש של עם ישראל, לא כלום. אז הרב קוק אומר, יאללה, בואו נשחרר אותם. על זה הוא מדבר. מה קורה בימינו? זה, לא דיברתי על זה בכלל. יש, מן הסתם, כל החלטה שתתקבל בנושא תהיה שגויה. אז זה לא משנה. מה?
מה ההחלטה?
אתה רוצה שאני אתה מה היה צריך לעשות? היה צריך, כמו שיודעים טוב מאוד לעשות בארץ, במשך חצי שנה עד שנה. מסע תקשורתי אדיר, ממומן על ידי הממשלה ומפלגות השמאל, שבו היו כל הזמן מדברים רק על דבר אחד, כמה זה נפלא שיש תלמידי ישיבות שלומדים תורה. רק על זה. ואז היה יוצר אהדה עצומה בציבור ללומדי התורה, ואז כשאחר כך היו באים אחרי שנה ואומרים, אגב, מה עם הגיוס? אז העמדה הייתה אחרת לגמרי. היום החזרנו כמה מדרגות אחורה את הציבור החרדי לעמדה שהוא כל כך אוהב. להיות הנרדף, גזרות אנטיוכוס, אין לנו שיעור אלא התורה הזאת, ואין מה וצריך להתפלל, ריבונו של עולם, אבינו מלכנו, זה יופי, זה בסדר גם. כן, זה בדיוק העמדה שסך הכל היא מאוד נוחה לנפש החרדית ביצר הרע שלה, מקווה, וזה בדיוק מה שמפרנסים היום. אז בכל מקרה זה לא ילך. כן? כלומר, זה לא בא מתוך יש פה אי הסכמה לגבי ערכי היסוד של האמנה החברתית, ולכן שום דבר לא יכול ללכת. ברמה המהותית היו צריכים כולם לחשוב כמוני. אני חושב שצריך ללמוד תורה, שצריך שיהיה צבא, צריך ללכת לצבא, צריך גם ללמוד תורה. המושגים של מכסה הם מטופשים, כי כל אדם הוא אדם בפני עצמו. מה אתה קובע מכסות?
המדינה,
המדינה צריכה להסדיר מעמדים. היא לא יכולה להגיד כמה אנשים, זה כמו שהמדינה תחליט כמה סטודנטים לרפואה יהיו. לא, היא לא מחליטה. אף אחד לא מחליט מי נרשם לרפואה. אתה, יש לך את הנתונים? אתה תירשם. אחר כך אתה תיקשל במבחנים, בעיה שלך. מה זאת אומרת? כן, אבל אתה יכול... כן, אבל... טוב, אני חושב שאני הסברתי את העקרונות, לא נכנסים עכשיו לזה. שלום הרב. בראייה
הרב של הרב, יש הכתבה לבן אדם שלומד לא להתגייס לצה"ל?
האם בתפיסה שלי יש הצדקה למי שלומד לא להתגייס לצה"ל? אני אומר הפוך. יש הצדקה למי שלא לומד לא להתגייס לצה"ל. כי אם הוא לא לומד תורה, אז מה יגן עליו מפני כל האתגרים של החיים? אם הוא לומד תורה, עד רבה הוא צריך להיות אדם שלם. אדם שלם הוא גם שרת בצה"ל. ברור? כי זה לא מה שאני חושב. אני חושב שמי שלומד תורה, יש הצדקה גדולה לזה שהוא יתגייס. עכשיו, אני לא חושב שיש הצדקה לזה שכולם מתגייסים מגיל 18 ל-3 שנים. זה מטופש לה, אני יודעתי. זה אי ההבנה של מהות המלחמה בכלל. כאילו שצהל זה קיים בלי כל קשר לכל האתגרים של המדינה. הרי אנחנו נלחמים לא כדי שהאויב לא יפציץ אותנו, אנחנו נלחמים כדי שהאויב לא ישמיד את כל מה שאנחנו. וחלק ממה שאנחנו זה גם שאנחנו עם שלומד תורה. טוב, שלום הרב. מה זאת אומרת? אגב, זה לא סתם סיפור שתמיד אומרים שהספורטאים מקבלים פטור וכו', זה לא במקרה. כי המדינה מבינה שזה חשוב שיהיה לה נבחרת כדורגל נורמלית. זה באמת אמיתי, זאת אומרת, זה חלק מן המאמץ הלאומי. זה מה שהאויב רוצה להרוס. אם בגלל שאתה נלחם, אתה נמצא במלחמה קיומית, בגלל זה לא תהיה לך קבוצת כדורגל, האויב ניצח. ברור? טוב. שלום הרב. מה זאת אומרת האור האלוהי? הרי הרב כאן דיבר על האור האלוהי, חינוך מלא אור אלוהי. בואו נחלק את זה לשניים, אור ואלוהי. המילה אור בלשון של הרב קוק פירושה תפיסה. תפיסה, כמו בשפה העממית. עכשיו אני רואה את זה באור אחר מאיך שראיתי את זה עד עכשיו. ראיתי את זה באור כזה, עכשיו זה באור אחר. אור, הכוונה, תפיסה. איך שאני רואה את הדברים. אז מה זה אור אלוהי? תפיסה של האלוהות. כלומר, לימוד שמבאר בצורה נכונה, מדויקת יותר, את המושג האלוהי, שהוא מלא בשטויות ומלא בקטנות, מה שהמקובלים מכנים צירופי אלוהים דקטנות. יש צירופי אלוהים דגדלות, אבל צירופי אלוהים דקטנות זה מקטין את הנפש, זה מביא דינים בנפש. ברור. וכמו שמשל הרב מדבר באורות האמונה. באורות האמונה יש דיון לגבי מה נקרא אמונה ומה נקרא כפירה. אגב, מה ההפך של המילה כפירה בעברית?
הודעה.
יפה. כן? יש כופר בכל או מודה בכל, או מודה במקצת, כופר במקצת. אז הרב כותב שם, יש כפירה שהיא כהודעה, ויש הודעה שהיא ככפירה. כלומר, אדם אומר, זה נשמע דברי כפירה, אבל אם תעמיק בדבריו, באמת זו הודעה. ויש אדם שלכאורה מודה, אבל באמת אם תעמיק זו כפירה. למשל, הרב מביא דוגמה לגבי האמונה בתורה מן השמיים. אדם מודה שהתורה היא מן השמיים, ככה חינכו אותו. הוא אומר את זה ב-13 עיקרים, שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, הוא מודה בתורה מן השמיים. אבל השאלה מאיזה שמיים התורה שלו באה. לפעמים זה בא משמיים מאוד מאוד נמוכים, עם כל מיני מחשבות הבל ותוהו ורשע שמתלווים לשמיים האלה, ולא נשאר מן השמיים האמיתיים מאומה. אבל אז זה נשמע כהודעה, באמת זה כפירה. לעומת זה, יש אדם אחר שאומר שהוא לא מאמין בתורה מן השמיים. זה מיתוסים. אבל, אז שואלים אותו, אז מאיפה התורה באה? התורה זה בא מרום הגובה של החוכמה והמוסר של הזמן העתיק. מוסר הנביאים, צלילות הדעת. טוב, אז הוא עוד לא הגיע ממש אל מרכז האמת, אבל הוא הרבה יותר קרוב אל השמיים האמיתיים. והשמיים שהוא דוחה זה השמיים הנמוכים שהוא שמע מהו. בסדר? אז כך שהמושגים צריכים בירור. מה שנקרא לחנך לאור האלוהי האמיתי. עד כאן מובן? אז מה ש... והוא נראה, כן. אז טוב, אני חושב שכבר למדנו את הפסקה. יאללה, פסקה ח'. היסוד הפנימי של התורה הוא בוודאי הטוב העליון של הצדק האלוהי ברעיון ובפועל. אני אסביר למה הכוונה. יש פסקה בעניה, אתם רואים שאני מצטט גם בעניה לפעמים, שדן במעמד של הקוטים. מכירים את הקוטים? מי זה הקוטים? השומרונים. מי זה השומרונים? הקוטים. בקיצור, יש ויכוח בין התנאים, מה המעמד של הקוטים? האם הם יהודים או שהם גויים? כולם מסכימים שבמקור במקור הם גויים. כלומר, הם זרע של עמים אחרים, שבאו מקוטה, ספרוויים וכדומה. השאלה היא, מה המעמד שלהם אחרי שהם הגיעו לארץ? האם הם התגיירו או שלא התגיירו? כתוב בתנ"ך שהם התגיירו. אבל הגיור שלהם, השאלה, עד כמה הגיור הזה שווה משהו ועד כמה לא. האם הם גרי אמת, זה הביטוי של התלמוד, או שמה הם גרי עריות. מה זה עריות באלף, כן? לא בעין, עריות, שהם קיימו מצוות השם בגלל שעריות היו באים לאכול אותם. אז השאלה, האם זה מתוך נאמנות או לא מתוך נאמנות, האם זה בלוף או לא בלוף. עכשיו שואל הרב קוק, מי שאומר שהקוטים הם גרי אמת, למה לא אמרו את הביטוי הרגיל, גר, צדק? בדרך כלל, כשאתה אומר מישהו שהגיע אל היהדות, אתה אומר עליו שהוא גר צדק. מה זה גרי אמת לעומת גרי צדק? מה אתה רוצה? סליחה? האם חכמי הגמרא משתמשים בביטוי שמופיע בשמונה עשרה ועל גרי הצדק? אתה שואל. גם בברכת ההפטרה, אשר בחר בנביאים טובים, כן, הנאמרים באמת, הבוחר בתורה ובמשה עבדו, ובנביאי האמת והצדק. כלומר, יש גם פה הכפילות הזאת. גרי אמת, גרי צדק, נביאי אמת, נביאי צדק. מסביר הרב קוק שישנן שתי מוטיבציות, שני דחפים שונים להיכנס ליהדות. יש מי שרוצה להצטרף אל עם ישראל כי הוא רואה בעם ישראל שעם ישראל מקדם את הצדק בעולם. על ידי ישראל יהיה צדק. יוצא לפי זה שהמוטיבציה להידבק בעם ישראל היא קודם כל דרך העם, מה שהוא ראה מן העם. מתוך שהוא מרגיש שהעם הזה הוא עם גדול, הוא גם מתעניין בתורה שלו, באמת שיש שם. אבל זה מתחיל קודם כל מהצדק. לעומת זה, יש אנשים שעם ישראל בכלל לא מעניין אותם, אבל מבחינה תיאולוגית, הם חושבים שהיהדות זה נכון. הם מצטרפים בגלל האמת, אז הם באים בגלל התורה. הם לא באים בגלל עם ישראל. מבחינה מסוימת ניתן לומר שהם לא רוצים את עם ישראל כל כך, הם מעדיפים את התורה, וזה בדיוק מה שקרה עם השומרונים, שהם אימצו את התורה ולא אימצו את עם ישראל. אז הם גרי אמת, הם לא גרי צדק. ברור? כן, בדיוק. זה אומר דבר מאוד חשוב. זה אומר שגיור אמיתי זה גיור שעובר דרך הדבקות בעם קודם כל, ומתוך כך בתכנים שמועברים על ידי העם הזה. כמו שאמרה רות המואביה, עמך עמי, אחר כך ואלוהייך אלוהי. זה מתחיל קודם כל מהדביקות באומה. אז גם פה, כל זה אני אמרתי, כדי שנבין, זה לפי זה אגב, שדבקות בתורה, בלי דבקות בעם ישראל, זה מסוכן מאוד. זה בעצם הפך להיות, זה מסוכן מאוד, זה הפך להיות בסופו של דבר, הנצרות. טוב, בואו נראה. היסוד הפנימי של התורה, הוא בוודאי, הטוב העליון, של הצדק האלוהי. שימו לב, לא האמת האלוהית, זה מובן מאליו. אבל יש פה חידוש. זה אמת שמצורפת. סליחה, אל הצדק. זה מזכיר לנו קצת את דברי הרמב״ם בסוף מורה נבוכים, שלא מספיק לדעת את השם, אלא צריך שדעת השם תביא בסופו של דבר לעשיית חסד, צדקה ומשפט. אם זה לא מביא, אז זה לא ידיעת השם באמת. כן, שמעו אליי רודפי צדק מבקשי השם. כן, ככה אומר הנביא. שימו אליי רודפי צדק מבקשי השם. בקשת הצדק, רדיפת הצדק, זה בקשת השם. כלומר, זה הבסיס של בקשת השם. מה? בוודאי. אני אסביר את זה יותר. אתה יודע שכשיצאנו ממצרים, היו שתי קבוצות בעיקר שיצאו ממצרים. היו בני ישראל, ושאלת אותם, תגיד, למה אתה יוצא ממצרים? כי אני רוצה להגיע לארץ כנען. מה יש לך מארץ כנען? ארץ כנען זה ארץ אבותיי. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותיי, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת לי את הארץ הזאת. אז אחרי אני נוסע לשם. והייתה קבוצה שנייה, שהצטרפה, לא מבני ישראל, והם יצאו אחרי משה, כי הם העריכו את האישיות הרוחנית של משה. הם היו דתיים. זה מאוד מאוד הרשים אותם, האיש הזה. לכן, כל המוטיבציה שלהם לצאת ממצרים, זה משה. בסופו של דבר, התורה של משה. מובן? ולכן, ברגע שהם הבחינו שמשה נעלם, כבר לא הייתה להם שום משמעות לחייהם. לכן הם היו זקוקים מיד לתחליף דתי מיידי. קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כלומר, השאלה אם אתה רוצה את ארץ ישראל, או אתה רוצה את התורה. אם אתה רוצה את ארץ ישראל, אתה שייך לבני ישראל. והשאלה היא, וכי בני ישראל צריכים תורה? ודאי שהם צריכים תורה. אבל זה לא הבסיס של ההכרה. לכן בימינו, שיש גויים רבים שמצטרפים אל המעשה של שיבת ציון. יש ממש המון גויים. אז חוזרת אותה פרשה. אבל עכשיו היא באה לידי תיקון. כי הם נקלטים על ידי איזה חלק של החברה? על ידי החלק החילוני של החברה. ולכן מתוך כך הם נבלעים בזהות הלאומית. אחר כך הם רוצים להתחתן, אז הפקיד ברבנות אומר, רגע, רגע, מה עם גיור, מה עם פה, שם, זה. בסדר? בוודאי. בוודאי. עכשיו, זה לא כל כך חתוך כמו שאתה מציג את זה, כי כולם יודעים שאי אפשר להתגייר בלי הצטרפות אל עם ישראל. השאלה היא, עד כמה ההצטרפות לעם ישראל היא התחלה של גיור? הוויכוח... יש בשולחן ערוך. יש הלכות בשולחן ערוך. בכל זאת, שולחן ערוך זה מחייב, לא? בשולחן ערוך יש בהלכות גרים. הדרכה, איך לדחות את הגר. איך דוחים גר? מקשים עליו. איך מקשים עליו? משכנים אותו שלא כדאי להתגייר. איך עושים את זה? יש שני טיעונים שאומרים לו. הטיעון השני זה שהמצוות זה קשה. נכון? זה הטיעון השני שאומרים לו. מה, אתה השתגע? אתה יודע מה זה שמירת שבת, כשרות, נידה? זה מאוד קשה. זה הטיעון השני. מה? הטיעון הראשון. מה, לא, אתם לא יודעים? אומרים לו, עם ישראל זה עם נרדף, דבויים וסחופים, אתה רוצה את כל הצרות האלה, לחטוף סקדים על הבית, בעיות של קליטת עלייה, קלינטון, כל הדברים, מה, זה מה שאתה רוצה. כן? מילואים כל שנה, זה מה שאתה רוצה. הוא אומר, כן, אני רוצה. הדיינים כבר לא מבינים מה קורה לו. אחר כך אומרים לו, אתה יודע, אבל יש גם מצוות, זה קשה. הוא אומר, כן, כן, אני רוצה דווקא, אני מעוניין במצוות. טוב, הרבנים מרוב ייאוש אומרים לו, אז תטבול. מה לעשות? בסדר? כן. זה מה זה? גלוריפיקציה של מה? לא, אני לא עושה שום גלוריפיקציה, אני רק אומר שהקליטה של אדם דרך הצבא, יש לזה מעלה גדולה. זה מוסיף לו מה שהיה חסר לערב רב ביציאת מצרים.
אבל בחור אוקראיני שהיה חי באוקראינה והיה צריך להתגייס לצבא
האוקראיני,
גם
מצד תנאי
נוחות לבוא לפה, יש לו אפשרות כזאת להתגייס לצהל כחובה אזרחית.
נכון.
זה לא
חייב
להיות
שמלך לאומי. ברור. אבל בעל כורחו חודרים דרכו ערכים לאומיים. מה לעשות? ברגע שאתה משרת עם אנשים, אתה נקשר איתם, אין מה לעשות. וההתקשרות הזאת היא התקשרות דווקא בתחום של העשייה הלאומית, שהיא המלחמה.
אבל זה מה שהרב אמר, שהערך הראשון של גר זה להתחבר לעם למרות הסבל שלו, לא חייב לנו. הוא מגיע
לחוק יותר קל. זה נכון, שלפעמים זה גם בגלל שיותר קל לו, אבל אף אחד לא חושב, לא מתנדב כמעט, לשאת נשק ואפוד. ואלונקה. אותו דבר.
אותו דבר.
לא. מה פתאום?
הם יסכימו.
לא. מה פתאום? כי הם לא אזרחים. אין דבר מי שאזרח.
הם מוכנים
להיות אזרחים? הם לא מוכנים להיות אזרחים.
כולם.
טוב, אז אני לא מוכן.
מה?
אבל זה שאני לא מוכן לתת אזרחות, זה לא בגלל צבע אור או משהו כזה, אל תבין אותי לא נכון. אלא זה בגלל שאנחנו מגבילים את ההצטרפות הזאת. עכשיו, אלה, האוקראיני הזה שבא, בדרך כלל זה נסו על גבי חוק מעוות שקוראים לו חוק הזכאות לעלייה. בסדר? אז החוק הזכאות לעלייה יש לו זיקה רחוקה כלשהי, איזה מין ריח של ציונות, שזה מהווה בסיס. הבן? הלאה. נמשיך. היסוד הפנימי של התורה, כן, כל זה היה כדי להסביר את המושג של הצדק שמופיע כאן. היסוד הפנימי של התורה הוא בוודאי הטוב העליון של הצדק האלוהי. ברעיון ובפועל, כן, מחשבה ומעשה. על כן, תגבור את התורה באומה, מאמצת את כוחה, כשהכל, כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. במילים אחרות, אם יש לך אידיאלים שאתה מרגיש שאומתך מבטאת אותם, אז יש לך גם בשביל מה להילחם. אם אין לך ערכים כאלה, אז המוטיבציה שלך להילחם היא נמוכה מאוד. כן, בבקשה. מה זה הציטוט הזה? זה חז"ל. זה הרי יצחק אבינו אמר הכל כל יעקב והידיים מדי עשיו. חז"ל דרשו כשהכל כל יעקב, כמו שלומדים תורה, אז אין הידיים של עשיו יכולים לפעול. מהגמרא או מהמדרש, אני אגיד לך בדיוק מאיפה זה. יש, כל הציטוטים האלה, יש בסוף הפניות של הרב צבי יהודה קוק עליו השלום. איפה זה? רק רגע, רק רגע, הוא שאל איפה זה הציטוט הזה. טוב, מעניין שהוא לא מביא מהו המקור, הוא מביא את הפסוק אבל הוא לא מביא את המקור בחז"ל, אבל זה בחז"ל. כן, מה השאלה אדוני? איך דורשים את זה? הכל כל יעקב. זה כל אחד עם הנשק שלו. אחד, הנשק שלו זה הכל. השני זה, הנשק שלו זה ידיים. נכון? אז זה משמע. אם הכל כל יעקב, זה אין הידיים, ידי עשיו. כן. רק רגע, בסדר, הבנתי, אבל פה מישהו שואל. כן.
למה נחמיה נזכר בנשים הנוכריות שחזרו
משיבת ציון? לכאורה,
הקשימו את כל האידיאלים
של התרבות לעם ישראל. ממש לא. לא. מה?
יהודים.
לא. בוקר טוב, כבוד הרב. האם הרב חושב שנערים ישראלים לא צריכים להתגייס בגיל 18? ואם לא, אז למה אנו יוצאים במחאה לטובת אלו שכן מתגייסים? מדוע אנו לא יוצאים במחאה לטובת אלו שכן מתגייסים בגיל 18, ואם לא התגייסו בגיל 18? אם כן, איזה כוח אדם יהיה בצבא? לא אמרתי שלא צריך להתגייס בגיל 18. זה טוב שמתגייסים בגיל 18. וזה טוב שיש כאלה שלא מתגייסים בגיל 18. זה עניין של משימות לאומיות. יש כמה משימות לאומה. יש משימות של מלחמה. יש משימות של לימוד תורה. ואף אחד לא פטור, לא מזה ולא מזה. אף אדם בישראל איננו פטור מהצבא, אף אדם בישראל איננו פטור מלימוד תורה. אחר כך, אחרי שהנחת היסוד הזאת ברורה, כל השאר זה רק עניין של סידור עבודה. אבל הבעיה שבימינו, הנחת היסוד לא ברורה. אלה שלא רוצים להתגייס, חושבים שלא צריך להתגייס. ואז יוצא לפי זה שאין שום אפשרות של דיאלוג, כי לא מדובר פה על דיאלוג. מקסימום יש כוחנות, זה מה שיהיה. ואם תהיה כוחנות, אז יהיו מראות שכולם ירצו לראות, למרות שהם לא יהיו מאוד יפים. טוב. בוקר טוב, כבוד הרב. האם הרב מאוים להגיד את הדברים הללו בעניין הגיוס? כי מהיכרותי את הרב, הרב חושב שיש להתגייס, ואפילו היה מישהו שהרב לא קיבל למכון מאיר בגלל שהוא לא רצה רק ללמוד תורה, והיה נגד הגיוס לצבא. אני לא מאוים על ידי שום דבר, אני אומר מה בראש שלי, וזהו. ולא רק שאני אומר מה בראש שלי, אני אומר מה שאני חושב, אני מחויב להגיד מה שיש בראש שלי. עכשיו, לגבי הבחור, אני חושב, ודאי צריך להתגייס, אני הסברתי עכשיו. צריך להתגייס, וחשוב מאוד. והכל השאר, כל השאר זה עניין של סידור עבודה. כן? למשל, כשאנשי צבא באו לרב ציודה ואמרו לו, מדוע התלמידים שלך לא מתגייסים? הוא אמר, מה פתאום הם מתגייסים? אחר כך, איך מתגייסים? זה כבר סיפור אחר. אבל הנקודה הבסיסית היא שאנחנו שייכים לאותו העניין. מה שלא רציתי לקבל את אותו בחור למכון מאיר, זה בגלל שהוא נימק את אי הרצון שלו להתגייס בזה שלא אכפת לו מעם ישראל. זה מה שהוא אמר לי. כלומר, אם הוא היה אומר, אני לא רוצה להתגייס, כי אני חושב שזה אסור להתגייס, כי הרב שלי אמר שאסור, או כי זה מסוכן, או בגלל שהלימוד שלי הוא זה שגורם לניצחון, או כי כל מיני דברים כאלה שאני לא מסכים איתם. אבל אז זה לא היה מורה על איזו שחיתות מוסרית. ברגע שאותו בחור גילה אדישות לגורלו של עם ישראל, אמרתי יש פה בעיה מידותית. ולכן לא קיבלתי אותו למכון. זה לא קשור בכלל לאיך לא... אני לא... מה? מדוע לא קיבלתי אותו? בגלל שאדם צריך לדעת שאם יש לו מידות מקולקלות, אז אסור לו ללמוד, זה הלכה. נכון? תלמיד שאינו הגון, אין מכניסין אותו לבית המדרש. נכון? שלום הרב, איך אפשר ללמד את האור הגנוז העליון ללא לימוד התורה לפני כן? או לפחות במקביל, תודה. בוודאי, כאן לא מדובר על סדר קרונולוגי של הלימוד. מדובר פה על הצבת סולם ערכים. כן? מה לומדים במערכת החינוך שלך? אז בראש הכל עומד האור העליון. זה אומר שבזה עוסקים 5 שנים, רק אחרי זה מתחילים ללמוד פסוק בתורה? לא. זאת אומרת שגרי אמת אינם מתקבלים? בוודאי, גר אמת לא יכול להתקבל, כי הוא לא עומד בתנאי הראשון, שזה ההצטרפות לעם ישראל. שמעתי על מקרים מזעזעים של אנשים שהיו מוכנים להתגייר, אבל לא רצו לשמוע על עם ישראל. אני לא יודע בכלל מי קיבל אותם, איך אפשר לקבל אדם כזה? מה יותר גדול, האמת או הצדק? מה השאיפה הנכונה? לאמת על פי הצדק או צדק על פי אמת? מה יותר גדול? אני לא יודע, מה יותר? אמת וצדק, בעם ישראל זה אותו הדבר. ובנביאי האמת והצדק, הולך ביחד. לא הבנתי מה עומד מאחורי ההסבר שדווקא מי שרוצה את ארץ ישראל הוא קשור לעם ישראל. כי ארץ ישראל זאת הארץ של עם ישראל. כי הרי ישראל זה אומה. אם ישראל זה היה דת, יכולת לשאול, מה הקשר בין הטריטוריה לבין הדת? אבל מאחר וישראל זאת אומה, אומה היא קשורה קודם כל לטריטוריה שלה. שלום הרב, הרי התורה היא הרצון האלוהי. איך אפשר ללמוד על האור האלוהי העליון ללא לימוד תורה לפני כן תודה? הרצון האלוהי זה גילוי מתוך האור האלוהי. שלום כבוד רבנו, על אותו בסיס יש להכניס את האריה. בראשית רבה סמך ה, הכל כל יעקב. הנה, הרב יואל בן הראש עשה לנו טובה, הוא הפנה אותנו לבראשית רבה, על הפסוק הכל כל יעקב, שם זה המקום. שלום כבוד רבנו, על אותו בסיס יש להכניס את החילונים לכלא על אי למידתם תורה. בוודאי. שוויון בנטל, מה זאת אומרת? כל בחור בישראל בגיל 18 צריך לגמור 3 מסכתות. קודם כל. מה זה צריך להיות? מה זה? לא לומד? בכלא. מדי. מה השאלה בכלל? אנחנו נעשה הפגנות. כן. מכסה, אתה אומר מכסות. כן, מכסת חילונים. למה לחלק לפי מכסות? טוב. זה הביטוי של תורה לא לדתיים בלבד. מכיר? טוב, איפה אנחנו? היסוד הפנימי של התורה, ובוודאי הטוב העליון של הצדק האלוהי ברעיון ובפועל. על כן תגבור את התורה באומה מאמצת את כוחה, כשהכל כל יעקב אין הידיים ידי עשיו. והשפעה הזו מוצאת מקומה בייחוד בתינוקות של בית רבן, כשהחינוך מיוסד לשם האידאל. מדוע? כי תינוק של בית רבן הוא עוד לא התמודד עם יצר הרע, כלומר יש לו עדיין נטייה ישרה. כשהחינוך מיוסד לשם האידאל האלוהי, לא רק בשביל מילוי צורכי החיים החומריים ותאוותיהם, הרי היום, מה נחשב לחינוך טוב? שיש יותר ויותר אנשים שיש להם פרנסה טובה. שזה בוודאי דבר מכובד וחשוב. אבל זה לא יכול להיות נקודת היסוד של החינוך. אין. למשל, היום כשאומרים לימודי ליבה. מה זה לימודי ליבה? מתמטיקה, אנגלית. יש כל דברים האלה הם חשובים, אני לא בא לומר. הם לא יכולים להיות הליבה. פת במלח לא יכול להיות הליבה. כלומר, אין חינוך למסכנות כלכלית. אתה צודק, לא צריך להיות מסכנות כלכלית. צריך ללמד שלמות. שלמות זה כולל הכל. השאלה היא, בתוך השלמות הזאת, איפה המרכז ואיפה ההיקף? מה אתה שם כיסוד? שבלעדיו אין משמעות לחיים, ומה שיש, מה שאפשר להסתדר גם בלעדיו. מה? אתה כבר מדבר על מדרגה מאוד גבוהה, שאחרי שיתברר שיש מרכז ויש פריפריה, אז הכל מתאחד. זה מדרגה מאוד גבוהה של כמה קדושי עליון. אבל סתם ככה, אדם צריך לדעת בחיים מה חשוב ומה לא חשוב. למשל, האם קודם כל צריך, מה יותר חשוב? אוכל או בגדים? אוכל קודם כל. לא, כי אם אתה לא תאכל, תמות. בגדים יהיה לך קר. אין? אבל קודם כל אוכל. או אם אתה תגיד, אני קודם כל נתן לך בגדים, ואחרי זה נתן לך לאכול, בינתיים הבן אדם ימות. אז לכן צריך לעשות איזשהו סדר, לא? אז מה שאומר כאן, והשפעה, כשהחינוך מיוסד לשם האידאל האלוהי, לא רק בשביל מילוי צורכי החיים החומרים ותאוותיהם, אז האצילות של הטוב האלוהי מתגברת באומה, וכוחה העליון מתגלה עליה. כמובן, צריכים בכל העת לחשוף את המקור האלוהי. כדי שתהיה הבקשה של האידאל האלוהי נראה יפה, ושתהיה עומדת בכל התנאים של העת החיה. מה זה את החיה? המודרנה. שתוכל לנצח את זרמיו ולהילחם נגד כל המפרים הקמים מכוחו להכשיל את מהלך הטוב האלוהי ולהכשיך את אורו בעולם, החיים והמעשה. שימו לב כאן שהרב מסביר שהחינוך חייב לכלול את ההתמודדויות עם אתגרי החוץ. אבל התמודדות עם אתגרי החוץ זה לא עיקר החיים, יש קודם כל הפנים. בסדר? שלום הרב, עמדת הרב בעניינים שונים ברורה ושיטתית, אך בעניין גיוס ותורה נראה כי אינני מוצאת כוללות. אם זה לא נובע מקוצר תפיסתי, אולי יוכל הרב לפרוס את עמדתו במאמר או שיעור? להירפול יש סיבה? אני לא נראה לי כל כך שאני מאורפל, אולי קצת, כן? אבל אני חושב שאמרתי דברים ברורים, כן? חייב להיות שיהיו סדרי גיוס משתנים לפי לימוד התורה, מתוך ההכרה, מתוך הערכה אמיתית ללימוד התורה, ואז יש כאלה שיהיה להם דחיית גיוס, יש כאלה שיהיה להם ישיבת הסדר, יש כאלה שיהיה להם פטור אולי, לפעמים יש כל מיני דברים כאלה. אני חושב שבכלל הרצון לעשות את הכל אחיד זה משהו דיקטטורי, וממש לא מתאים לחברה מודרנית וגם לא יהודית. עכשיו, יחד עם זה, אני כן חושב שכולם צריכים להעריך את הצבא. כולם צריכים להעריך לימוד תורה. ומה שמאוד מפריע לי כאן, שבוויכוח הציבורי, אולי זה הסיבה של הערפול, שמעמידים או זה או זה. כלומר, יש מי שאומר, כל מה שחשוב בחיים זה שתתגייס, והשני אומר, כל מה שחשוב בחיים זה ללמוד תורה. וכאן יש אי הבנה מצערת. אותי זה מעניין, אגב, לדעת מה יהיה, כי זה בוודאי יהיה, נגיד, ססגוני. השם בעד לימוד חול, הרי כתוב רחמנה ליבה ביי. רעיון יפה, נכון? הגבלת התווים בשאלה פשוט הכריחה אותי שלא לכתוב שלום לכבוד הרב אלא לרב, כי במחאה אני מדגישה, הנה אני מדגישה כבוד הרב. זה בסדר, לא, המילה כבוד היא מיותרת, זה בסדר. טוב, ת' פסקה ת', ההשכלות הכלליות. מה זה השכלות כלליות? תרבות כללית, לימודי חול, ספרות וכדומה. הן מטביעות יפה את הנשמה הכללית וחותמה, שגם הטבעה זו נדרשת היא מאוד לשכלול צורת האדם. כן, זה יוסף הצדיק, יודע בשבעים לשון וכו'. אבל לא תיבנה האומה כים כשהעיקר יהיה מה שישכלל את שיעור קומתה, שהוא מילו הידיעות במה שנוגע לחלקה בייחוד, והשאר כתוספת. כן. מזה יש כאלה שרצו ללמוד שהרב קוק נגד לימוד יכול, אני לא מבין. זה בדיוק ההפך מה שכתוב. כן, מה אתה אומר? מטביעות, משון הטבעה. יש השכלות כלליות, הן מטביעות את חותמן. כן, מטביעות משון נותנות טבע, יוצרות את הנשמה הכללית. כלומר, החלק של הנשמה שלנו שפונה אל ההשכלה הכללית, הכללית הכוונה כלל אנושית פה, מה שמחבר בינינו לבין כל האנושות, זה נקרא הנשמה הכללית פה בהקשר הזה. יש בעם ישראל, רגע, אתה יהודי או אדם? תגיד, מה התשובה שלך?
גם אדם.
גם וגם, נכון. מצד היותך אדם, אתה שייך אל התרבות הכלל אנושית. מצד היותך יהודי, יש דברים שמיוחדים לך, נכון? בסדר? אז אני זקוק גם להשכלה כללית וגם להשכלה מיוחדת לאומה, נכון? אז אומר כאן הרב, שאומנם, צריך להוסיף למילה אומנם, אומנם ההשכלות הכלליות הן מטביעות יפה את הנשמה הכללית וחותמה, שגם הטבעה זו נדרשת היא, או נדרשה היא, מאוד לשכלול צורת האדם, אבל לא תיבנה האומה, כן, זה לא מספיק, כן, אתה רוצה לבנות האומה, צריך גם דברים שמיוחדים לנו. לא הבנתי מה עומד מאחורי ההסבר שדווקא מי שרוצה את ארץ ישראל הוא קשור לעם ישראל. אני כבר הסברתי את זה, כי ארץ ישראל זה חלק מן ההגדרה של הזהות הלאומית. כיוון שאנחנו אומה, אז הארץ היא חלק מהגדרתנו. הרי הרמב״ם כותב שמי שמנסה להשתמת, בתת צריך לזוב, הכהנים מקים אותו בכף צריך, על שוקיו. אם כן, יש מקום לסנקציות. נו, באמת, שם מדובר, כשיצאת כבר למערכה שם, זה משהו אחר. כן.
כשהרב
כלומר, השאלה האם הרב קוק כשהוא תומך בלימודי חול, הוא אומר את זה בדיעבד או לכתחילה? זה השאלה שלך, נכון? כן, אז התשובה היא שזה לכתחילה, בניגוד למה שהוא כותב באיגרות. באיגרות, כשהוא מדבר שם עם הרבנים, הוא אומר, תשמעו, יש הורים שלוחצים. אבל בקבצים מכתב יד קודשו והוצאת רמת גן, שמה הוא כותב בינו לבין עצמו, שכשהוא עושה את זה הוא זוכה למדרגת יחידה, כאדם שמוסר את עצמו על קידוש השם. יחידה, יש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. כשהוא תומך בהשגרת החוכמות באומה. ככה הוא כותב. זהו, מה?
זה עדיין לא עונה לי. יכול להיות שהמטרה שלו לשנות את היעד רחב יותר, אבל הוא עצמו התעסק בספורט,
מה הוא עשה בעצמו? אני אף פעם לא ראיתי אותו בחדר כושר, אני אומר את האמת, אבל אני לא יודע. טוב, עד כאן להיום, שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.